המשך לימודנו המרתק בספר ויקרא, ואנחנו בפרק ו'. אחרי שעשינו גם סבב כללי על מבנה הפרשה, להבין מתי פרשה זו נאמרה. אחרי הניתוח שעל פיו הוכחנו שפרשת צו נאמרה לפני פרשת ויקרא, בעצם סופקה לנו בכך הוכחה נוספת לעיקרון שדיברנו עליו, שיש כאן פרשיות של משה ופרשיות של אהרון, ושפרשיות אהרון תמיד מופיעות אחרי פרשת משה, גם אם מבחינה היסטורית קרונולוגית הם נאמרו מקודם. בסדר? זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. וכאן אני מזכיר שיש כמה עניינים פרשת צו הקשורים דווקא לתורת אהרון, בין היתר עצם הביטוי צו, כן, בפסוק ב' של פרק ו', צו את אהרון ואת בניו. עצם זה שצריך לצוות, זה כבר מראה על מדרגה נמוכה יותר של אישיות שצריך לפנות אליה, אישיות שזקוקה לדרבון, עידוד. מדוע? אומר רש"י בשם חז"ל, ביותר צריך זירוז במקום שיש בו חסרון כיס. כלומר, כשהכסף עלול להיפגע, אז יש צורך בזירוז יתר. מה? במקום שיש הפסד ממון, חסרון... לא. הרי עולה יש גם בפרשת ויקרא. נכון? אז לא על זה מדובר, אלא כפי שהסברנו כבר בפעם שעברה, הכוונה היא משום שבעולה האדם מפסיד את האור, או מפני שהרמת הדשן שעליה מדובר כאן היא עבודה שעשויה ללכלך את בגדי הכהונה. בסדר? וגם היא עבודה קשה, כיוון שהיא נעשית בלילה, בזמן שכולם ישנים, הכהן המסכן הזה נשאר על המזבח כדי לחלות את האיברים. כן. כן. אנחנו בפרק ו', כפי שאני אמרתי, פעמיים היום. היינו בפסוק ב', אבל האמת היא שאני רק חוזר על דברים שכבר עברנו עליהם, למשל אין צוער בעצם להרחיב פה, פסוק ז', כידוע זאת תורת המנחה, אז גם פה יש רק קצת הלכות שחוזרות על עצמן, פסוק י"ב לעומת זה הוא קצת חידוש. וידבר השם אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לשם ביום יימשך אותו, עשירית העיפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר, מחציתה בערב, על מחבת בשמן תעשה מורבכת, תביאנה תופיני מנחת פיתים, תקריב רך ניחוח לשם, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, חוק עולם לשם, כליל תוקטר, וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. מדבר פה אם כן על המנחה שכהן מקריב ביום הראשון שבו הוא מקריב במזבח. בכל הדורות. בכל הדורות. כל פעם שכהן מתחיל בעבודה הוא מגיש מנחת חביתין, מה שנקרא, שהיא מוקטרת כליל ואין לו בה חלק. אז גם פה יש מידה מסוימת של חסרון כיס, אבל עוד יותר בולט כאן שמדובר על קורבן המיוחד לכהנים. קורבן של הכהנים מופיע בהגדרה בפרשת צו, ולא בפרשת ויקרא. כן.
פעם ראשונה ביום או פעם ראשונה בחיים שלו?
פעם ראשונה בחיים שבו הוא מקריב, כשהוא נכנס למקדש, מקריב במקדש, הוא מביא את מנחת חביתין שלו. פסוק י"ז, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם, קודש קדשים היא. כאן יש הדגשה שלא הוזכרה בפרשת ויקרא, שגם החטאת יש לה דין של קודש קודשים. זה היה מובן ממה שנאמר בפרשת ויקרא, אבל זה לא נאמר במפורש. מדוע? בגלל שבפרשת ויקרא, עבודת החטאת מוצנעת, לפי מה שלמדנו. מצניעים את החטאת. מדוע מצניעים אותה? כי זה לא אמור להיות. כן, הרי פרשת ויקרא שהיא פרשה מושית מניחה שהאדם מלכתחילה לא זקוק לחטאת. אז לא אומרים שהיא קודש קודשים. מה שאין כן בעבודת הכהנים שהיא פרשת צו, פרשת אהרון, שמה אדרבה העבודה של תיקון החטא היא מרכזית, ולכן מדגישים את הערך שלה. קודש קדשים היא. מובן? הלאה. הכהן המחטא אותה יאכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה לבגד, אשר ייזה עליה תכבס במקום קדוש, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. למה צריך לשבור את הכלי חרס? מה זה נו תקנה למה? מה קרה לכלי חרס הזה שהוא לא בסדר? מה הוא בלע? הוא בלע דם? בואי נבדוק. מה? תומעה? איזה תומעה? על מה אתם מדברים? שימו לב על הפסוקים שאנחנו קוראים, כן? מה קרה לכלי חרס הזה? מה עשו בכלי חרס הזה? אתה, אל תעשי לי ככה. אתה יכול, סליחה. סליחה, סליחה. תקשיב עד הסוף. אם אני שואל אותך שאלה, זה סימן שהתשובה כתובה שחור על גבי לבן, באותיות קידוש לבנה, בפסוק. בסדר? פשוט אתה חולם. פסוק כפה לב. מה בישלו? את החטאת, נכון? אז לא דם. הדם על מזבח. בסדר? אז למה צריך לשבור את הכלי הזה? למה אי אפשר לעשות בו כלום? אי אפשר לבשל בו עוד פעם?
לא.
למה?
הוא בלע,
הוא בלע. זה מה שאני שואל. יופי. לא, סליחה. ארבע פעמים שאלתי אותך מה הוא בלע, רק בפעם הרביעית אני טעה שהוא בלע מהחטאת. בסדר? אוקיי, אמרתם טומאה, דם, לא יודע. עכשיו התשובה הרביעית הייתה, הוא בלע חטאת. בסדר? מה הבעיה בזה שהוא בלע חטאת? מה? חטאת זה טמא?
לא,
חטאת זה קדוש. נכון? מה? אלא מה? מה אתה רוצה שיעשו עם זה? מה אתה רוצה שיעשו עם זה? קורבן חטאת, האם לא שורפים אותו? ודאי ששורפים את החלב, והדם שופכים על המזבח, והחלב מקריבים. נכון? כל השאר. בשביל לאכול אותו. בואו נסתכל רגע בפסוק י"ט, שזה פסוק שקראנו, כן? לפני בערך שתי דקות ורבע. הכהן המחטא אותה, מה כתוב? פסוק י"ט. יאכלנה. אז הוא אוכל. במקום קדוש תאכל. בחצר אוהל מועד. כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש. וכלי חרס אשר תבושל בו. תשבר. עכשיו, למה? בגלל שיש מן החטאת שבלוע בתוך החרס, ויש בעיה שחטאת אחרי שעבר זמנה, דיינו יום ולילה, אסור לאכול את זה. עכשיו, אז מה תעשה? תעשה הגעלה? אי אפשר לעשות הגעלה לכלי חרס, נכון? לכן, וכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. בסדר?
אבל מה, למה שוברים את
זה? מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם הכלי הזה עכשיו?
אוכל לבעלי חיים למשל.
איך? חרס? יאכלו חרס?
כלי חרס, כלי פתוח.
מה יעשו? אתה השתמשת בזה לקורבן, ואתה עכשיו נותן זה לבעלי חיים? מה קרה לך? לכן שוברים. בסדר? נו.
כנגד
החוטא.
כן, כנגד החוטא.
נו, אז מה הבעיה?
מקריבים בהמה. עכשיו כשאנחנו מבשלים את הבהמה, אז היא טהורה, אז כביכול זה...
מה?
אז כביכול זה...
מי אוכל את החטאת?
כהן.
נכון, נו, אז מה? הכהן.
אז אני מבין כאילו, לאן... מה, איפה התומה?
איזה תומה? אין פה שום תומה, זה קודש. מה? מי אמר שיש פה טומאה של החטא בכלל? אדם חטא עשה תשובה, בסדר? רגע, אדם חטא עשה תשובה, בסדר? אין לו חטא יותר. עד כאן ברור? עכשיו הוא רוצה גם לחפר, אז הוא מביא את החטאת. בסדר? החטאת זה כאילו הוא מקריב את עצמו. נכון? בסדר, בבקשה.
הכהן צריך לאכול את כל הבשר? האם
הכהן צריך לאכול את כל הבשר? מה אתה רוצה שיעשו? שיזרקו?
אבל כן, אבל יש מאות אלפים בישראל, מאות קורבנות כל יום. מי יאכל את כל הבשר הזה?
הכהנים.
אבל כמה כהנים יש?
כמה שיש.
אבל אם יש יותר בשר ממה שיש כהנים, באמת?
לא הצליחו לאכול כל הבשר. לא הצליחו. אז מה עושים? שורפים. זה נקרא נותר. כן. כן. בהתחלה היו רק שלושה כהנים, נכון. אהרון, אלעזר ואיתמר. נכון. כן, מה
שעשה.
מה שהיה אפשר, לזכרים, לזכרי כהונה. אז גם לאלעזר ואיתמר, מן הסתם היו ילדים. אז נגיד היה קצת יותר, זכרי כהונה, רק הזכרים שבכהונה יכולים לאכול. כן? מה גודל הכלי? שני ליטר, שלושה ליטר, עשרה ליטרים, תלוי לפי גודל כמה שאתה רוצה לבשל, אתה יכול להביא גם כמה סירים. מזה אתה עושה נקניקיות, מזה אתה עושה לשון, מזה אתה עושה זה. בסדר? טוב. אתה, מה אתה אומר? אני שמעתי את זה במשל, אני לא יכול רק באמצע... טוב, מה?
אם הוא עשה תשובה, למה הוא צריך
להקריב קורבן? בשביל הכפרה. לא, זה חזק. יש הבדל בין התשובה לבין הכפרה.
אם הוא עשה תשובה אין לו חטא,
אם הוא עשה תשובה אין לו
חטא.
הוא צריך לכפר על החטא. אני רציתי לענות, אבל כל פעם שניסיתי לענות, חזרת עוד פעם לשאול. אני לא יכולתי לענות, כי אני מפני הנימוס, כל פעם שאתה חוזר לשאול, אני צריך לעצור. עכשיו אני יכול לענות? תודה. תשובה, כאשר אדם חוטא, יש שני קלקולים. יש משהו קלקל את עצמו, יש משהו קלקל בעולם. כדי לתקן משהו קלקל את עצמו, הוא צריך לעשות תשובה. כדי לתקן את משהו קלקל בעולם, צריך כפרה. אוקיי. מה הטעם בזה שיש מנחת חינוך? הרי הכהן, מנחת חינוך, זאת אומרת, מנחה שהכהן מביא בפעם הראשונה, כאילו משל חנוכה, הוא חונך את עצמו. הרי הכהן מקריב הרבה מאוד קורבנות. מקווה שהרב ימשיך גם את פרשת, תזריע מצורע וכו'. מי יודע. עכשיו, לגבי, למה הוא צריך להביא מנחת חינוך? הוא צריך, כדי לבטא את זה, שהוא כביכול מקריב את עצמו. הרי זה שהוא מקריב קורבנות, מקריב קורבנות של אחרים. אבל מה עם עצמו? הוא צריך גם קצת טהרה עצמית שלו. הרי הוא הולך להיות כהן. לכן יש מנחה שלו. כן. טוב, אז אני חוזר כאן פסוק כ"א, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, מה זאת אומרת, ואם... מה, חטאת זה לשון... אני לא הבנתי. תבושל זה גוף שלישי, יחיד, מה שנקרא נסתר, נסתרת, יותר נכון, של מילה נקבית ב"ופעל". מה הבעיה?
אז מי זה מדבר על הכבשה?
הכבשה? הכבשה כבר נשחטה מזמן. החטאת. חטאת. חטאת, האם זה זכר או זה נקבה? האם המילה חטאת היא זכר או נקבה?
חטאת
שנייה. האם עץ זה זכר או נקבה? יפה. חטאת, זה זכר או נקבה? לא, אני פשוט רוצה ש... פשוט, אני פשוט עברתי לעץ כדי שתתרגל לזה שיש תשובה לשאלות. זאת אומרת, לא, 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 יש לך תגובה, יש לך תגובה יותר מדי, ששואלת לך שאלה, תגובה מיידית, התגוננות, לא יודע. לא, תחשוב, רגע, תעשה, עצור, חטאת זה זכר או נקבה? חטא זה זכר, זה אני מסכים. חטאת? בוא נבדוק. תסתכל בפסוק י"ח, בבקשה.
פסוק
י"ח? כן, פסוק י"ח. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. זה נקבה. יפה. לכן, עכשיו, אם כן, כשהחטאת מבושלת, לפי זה, אז כלי חרס אשר יבושל בו, צריך להגיד. לא, תבושל בו, נכון? לכן, כתוב תבושל, יפה. בסדר. לא, לא צריך להגיד, לא יודע. חוקרים, מבררים. בסדר? מאיפה אני יודע? גם אני הסתכלתי בפסוק. אתה מבין? אין לך, אין לי מקורות ידיעה שאין לך. לכן כשאני בא ללמד אותך תורה, אני בא ללמד אותך איך לומדים, לא רק מה שאני יודע. טוב, ברוך תהיה, אין בעד מה, אדוני, חן חן לך. אני חוזר פה לפסוק א', אני חוזר פה, יש פה שאלה, למה אי אפשר לאכול שנית באותו כלי חרס קודשי קודשים? פשוט מאוד, כי ברגע שתבשל קודשי קודשים חדשים, אז מה שנבלע בתוך הכלי חרס, יתערב חלק ממנו, לא כולו, אבל חלק ממה שבלוע בתוך הכלי חרס, יתערבב בתוך המאכל החדש, והוא הרי נותר, כיוון שעבר זמנו. ולכן אתה עכשיו אוכל נותר, המעורב עם שאר המאכל. לכן צריך לשבור. כן.
אבל אין איזה כלל כזה שאחרי 24
שעות... אתה אומר, מה אם נותן טעם נפגם? נכון? שנותן טעם נפגם, אחרי 24 שעות, אז זה כבר מותר. נכון? לא, לא, זו השאלה שהוא שואל שאלה כזאת. הרי מה אכפת לנו? הרי אחרי 24 שעות, הטעם שבלוע בתוך הדופן של הכלי, הוא כבר נותן טעם נפגם. זאת אומרת, הוא לא ראוי לאכילה. דבר שהוא לא ראוי לאכילה, אין איסור לאוכלו. מדאורייתא. נכון? הבנת את השאלה? אז אני חוזר. יש אסור לפי התורה לאכול מאכל לא כשר, זה נכון?
נכון.
עכשיו, גם מאכל שנבלע בתוך הדופן של הכלי, גם הוא אסור, נכון?
נכון.
אבל אם עברו 24 שעות, הבליעה כבר לא ראויה לאכילה. זה דבר שמתקלקל. זה נקרא נותן טעם נפגם. בסדר? זאת אומרת, גם אם זה יחדור לתוך המאכל החדש שאני מבשל בתוך הכלי, זה נותן טעם, אבל נפגם. זה מכאן הביטוי נותן טעם נפגם, זה משם בא. בסדר? עכשיו, אז הוא שואל, מה אכפת לנו אם כן? לבשל מחדש בתוך הכלי, עכשיו קורבנות חדשים, ונכון שהבליעה שבתוך הכלי עוברת, נכון? אבל זה כבר נותן טעם נפגם, אז מה אכפת לנו? צריך להיות מותר. הבנת את השאלה? אבל אני מסביר, כי אסור לאכול, אסור לאכול קודשי קודשים אחרי שעבר זמנם. אוקיי? זאת השאלה. זאת אומרת, אבל אחרי שעבר 24 שעות, הם כבר לא נוטים טעם נפגם. נכון? אז למה לשבור את הכלי? לחכות 24 שעות, ואז נוכל להשתמש בו. נכון? זאת הייתה השאלה. נכון. תשובה, בקודשים זה לא עובד. כן, מה אתה אומר? ככה אני יודע.
רציתי לשאול אם באמת מה חשוב, מה נחשב כאן יותר, הכשרות או הקדושה של הכלי?
לא, הכלי הוא קדוש, זה ברור, אבל למה שלא נבשל בו עוד קורבנות קדושים? זאת השאלה. בסדר? אתה לא מוריד אותו ממדרגתו בזה.
זה לא קשור לנושא בכלל.
מה?
יש כשרות, שזה הכלל
שעכשיו דיברנו. יש בעיה של כשרות, שאסור לאכול קודשי קודשים אחרי שעבר זמנה.
יש קדושה.
יש קדושת הכלי ויש מה שבלוע בכלי, זה שני דברים שונים. כן. הכלי, אתה, לכאורה, אם אין בעיה, כלומר, אם לא הייתה בעיה של בליעה, אז אתה משתמש בו לקודשים חדשים, נכון?
אז זהו, זה שאלה.
לא, זה בסדר.
יש במשנה, בשבירתה לטהרתה.
לא מדובר על טהרה פה בכלל.
זה מה שאני
שואלת,
זה טהרה.
אתה מדבר פה עכשיו על שלושה דברים. לא, לא על שני דברים, כמו שחשבת. אתה מדבר עכשיו על שלושה דברים. אז בוא נזכור, מה הם שלושת הדברים שאתה מדבר עליהם? אתה מדבר על בליעת איסור בתוך דופן הכלי, שאחר כך חוזרת לתוך מאכל חדש שאתה מבשל. אתה מדבר על הכלי שהוא קדוש, האם מותר לעשות בו שימוש אחר. אתה מדבר במידה והכלי נטמע, איך מתארים אותו, שזה בכלל לא הנושא פה. בסדר? בסדר. כלומר, שבירתן היא טהרתן, זה משהו אחר. פה לא מדובר שהכלי נטמע, הכלי נשאר טהור. בסדר? אבל זה כלי שא' משמש בקורבנות, אז ודאי שאני לא יכול לעשות ממנו עציץ לעידן החלון שלי. שתיים, בלוע בו מאכל שאסור לאוכלו אחרי שעבר זמנו. בסדר?
אוקיי.
כן, בסדר. כן. איזה פסוק אני הסברתי? כף א', כן. מה חדש ממה שאני הסברתי?
בשבילי הוא חדש.
מה הבנת עד עכשיו, שעכשיו אתה מבין אחרת?
לא, כי כשהרב מדבר עכשיו כל כלי חרס שמבשלים בו, רק בגלל עצם הקדושה שיש בו, כן?
לא, לא דיברתי על הקדושה.
שהוא בלוע, שהכלי הזה בלוע...
בלוע באיסור.
יפה. עכשיו, זאת אומרת שאפשר לבשל באותו כלי פחות מ-24 שעות פעמיים ו-3, לפני שוברים אותו שחייבים לשבור אותו מיד אחרי הבישול הראשון.
לא. אם נגיד אני מקריב שתי חטאות.
כן. צריך שני כלים או שני חטאות?
אני מקריב שתי חטאות באותו יום. אני יכול לבשל אותם באותו כלי.
עכשיו, החלק השני, ואם נוחש...
אז זה עוד לא קראנו. את החלק השני של הפסוק אני עוד לא קראתי.
בסדר, לפי גישתו של הרב, בחלק הראשון, יוצא שלכל בכלים התחות בכלל אין בליעה, וזה לא מה שאנחנו...
לא, זה לא מה שכתוב. זה מה שקורה כשאתה מתעקש לקרוא את החלק השני של הפסוק, ואנחנו עוד לא למדנו אותו. בסדר? אה, אוקיי. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מעורק ושותף במים. מה זה? ואם בכלי נחושת. קודם כל זה אומר שסתם כלי שבו מבשלים,
חרס.
אם יש לך כסף, יש לך גם כלי מתכות. כלי נחושת. למה דווקא נחושת? זה החום עובר טוב בכלי נחושת. בסדר? יש סכנה אגב באכילה בכלי נחושת, כי יש שם איזה ירוקת שזה ממש רעל. אז אם זה לא נקי כמו שצריך, זה מסוכן, כלי הנחושת. נכון, היום לא מבשלים כל כך בכלי נחושת, מבשלים באלומיניום וכדומה, אז אנשים כבר לא מודעים לדבר הזה. אבל אם פעם תקנו כלי נחושת ככה ישן מאיזה חנות, לחנות עתיקות, תיזהרו לא לבשל בזה בלי להוריד שם את כל הירוקת קודם. מה? אה? אתה אמותנטי, אבל זה הפעם האחרונה שאתה תאכל מזה. עכשיו.
גם אלומיניום עכשיו לא טוב.
טוב, אלומיניום, נכון, אז יש נרוס את ה... בקיצור, עושים כל מיני דבר. אז על כל פנים, ואם בכלי נחושת, זאת אומרת שבימי קדם, אדם בדרך כלל לא היה מבשל בכלי מתכת, אלא סתם את הבישול היה נעשה בכלי חרס. בסדר? מה? אפילו במקדש, אתה רואה בן אדם בא לבשל, באיזה כלי הוא משתמש? כלי חרס. אגב, זה הרבה יותר קל לסחוב, זאת אומרת, נגיד, אל תשכח שאנחנו הולכים במדבר כאן. אדם צריך לקחת איתו את כל כלי המתכות שלו, זה כבד, צריך גמל שלם בשביל זה. מה שאין כן, הם שבירים פחות, אבל זה כבד. מה שאין כן, אדם אין לו כלי, מה הוא עושה? מגיע לתחנה, לוקח,
מייצר
על המקום את הכלי, נחוש, את הכלי חרס שלו. כן, כלומר, יש בטבע נתונים לעשות כלים. מה אתה אומר?
אז מה, אדם יחד עם חטאת היה מביא את הכלי שלו?
לא, היו כלים במקדש.
היו
כלים במקדש, כן. בדרך כלל, היו במחסן, הנה מי שהביא חטאת, יוקח מהאפסנאות של המקדש, למה מבשל, וזהו. עכשיו, אבל הסתם כלי שאדם מבשל בו הוא כלי חרס. אגב, מה היו עושים בפסח? היו שוברים. שוברים. מחלוקת רב ושמואל, מה עושים עם הכלים? הכלים של חמץ, יש לך כלים של חמץ, שאתה משתמש בהם כל השנה. מגיע פסח, מה אתה עושה? אז ההלכה היום, אנחנו הולכים לפי הדעה בגמרא, שמספיק לנקות אותם ולשים אותם בארון. יש דעה בגמרא ששובר אותם. מה לעשות? הם לא ידעו שאפשר למכור לגוי, לא שמעו על זה. עכשיו, אם בכלי נחושת בושלה, אז חושב שהדו חידוש, הוא מורק ושותף במים. מה זה מורק ושותף? מורק זה להבריק? מה פתאום?
זה הגעלה, לא?
זה הגעלה. במים רותחים. זה כאן המורק. זה המשמעות. זה המשמעות של המילה הזאת. מורק, הכוונה, מים רותחים. זאת אומרת, פה העיקרון של ההגעלה, שאפשר להוציא את הבליעה. יש פה שאלה. כמה כהנים עבדו במשמרת? האם רק כהנים אכלו מהקורבן? תודה. עבדו מספר כהנים שצריך. האם רק הכהנים אכלו מן הקורבן? בואו נבדוק. כשמדובר על קודשי קודשים, כן, אתה בוודאי שואל על קודשי קודשים, לא על קודשים קלים. אז בואו נבדוק מה כתוב. פסוק י"ט. הכהן המחטא אותה יוכלנה. במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד, וגם פסוק כ"ב שטרם קראנו, כל זכר בכהנים יאכל אותה קודש קדשים היא. כלומר, כל זכרי הכהונה מוזמנים לבוא לאכול במקדש מן החטאת הזאת. גם הילדים הקטנים של הכהן, הם צריכים קודם כל לטבול, להיות טהורים, מכניסים אותם למקדש, בואו תאכלו, היום יש נקניקיות, מישהו הביא חטאת. בסדר? נקניקיות או כל דבר אחר, תלוי כמה זמן יש. כן? אפשר הכי פשוט לעשות על האש, תלוי כזה.
כן?
קדשים קלים. לא, קדשים קלים זה בכל העיר, בכל, או נגיד במדבר, בכל מחנה ישראל, ובמזון המקדש, בכל ירושלים. אפשר לאכול את הקדשים הקלים. אבל קודשי קדשים זה רק כהנים ורק במקדש. טוב. וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד לחפר בקודש, הרי יש פה שאלה. למה איני יכול לשבור את הכלי חרס רק לאחר יום ולילה? כלומר, אני יוכל, אני מקבל אוכל, להשתמש בו לכמה קורבנות. האם יש בעיה של חטאת ששחטת שמעון תתערב בחטאת רועבן? רועבן? ונותן טעם באותו יום? לא, אין שום בעיה שחטאת רועבן, תתערבב בחטאת שמעון. לא, אין בעיה. טוב, אבל זה צריך להיות לא, אבל זה לא 24 שעות, אלא אחרי יום ולילה. כן? הרי אוכלים את החטאת באותו יום ובלילה שאחריו. טוב, פסוק כף ג' וכל חטאת אשר יובה מדמה, יובה מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. על מה מדובר כאן? איזה חטאות מובה מדמן אל אוהל מועד? סתם חטאת, איפה מביאים את הדם שלה? איפה שופכים את הדם של החטאת? על יסוד המזבח, נכון? איפה המזבח?
בעזרה.
בעזרה. אין? מה יש מעל המזבח? מה יש מעל המזבח?
שמיים.
שמיים, יפה. זה תחת כיפת הרקיע. בסדר? זה לא באוהל מועד, נכון? עכשיו, יש מצבים מיוחדים שלוקחים מהדם של החטאת, ובמקום להביא, לשפוך את הכל על יסוד המזבח, חלק מן הדם מובא פנימה לתוך אוהל מועד, או על מזבח הקטורת, או אל הפרוכת, או אפילו לתוך קודש הקודשים, אל הכפורת. איזה חטאות אלה?
שלמים.
שלמים. לא הבנתי אותך. אתה אומר שחטאות הן שלמים? איזה חטאות? שם גרע, לא הבנתי את התשובה שלך. אתה אומר חטאות שלמים. אנחנו למדנו שיש חמישה סוגי קורבנות, נכון? שהם עולה, מנחה, חטאת, אשם, שלמים. נכון? אז אם אני אשאל אותך איזה חטאות נכנסות, התשובה, שלמים, לא יכולה להיות. נכון? לכן צריך לשים לב למה שעונים. כן. אז איפה למדנו שיש חטאות שהדם שלהן מובא פנימה? אתה צודק, ביום הכיפורים, הכהן הגדול מביא מן החטאת פנימה, מדם השעיר ומדם הפר, הוא מביא לתוך קודשי הקודשים אפילו. אבל אתה מביא כאן ממידע רחוק שיש לך מפרשת החרמות. עד כמה שאני זוכר, לפני מספר שיעורים אנחנו למדנו את פרשת ויקרא, נכון? ושם למדנו על חטאות שמובא מדמן פנימה. נכון, חטאת הציבור. לא, לא, לא קורבן. קורבן נעלם דבר של ציבור, וכהן, וקורבן של כהן משיח, נכון? נכון? כלומר, החטאת של כהן גדול, וחטאת של נעלם דבר של ציבור, אליהם נקראים פרים הנשרפים, נכון? וגם שעיר של נשיא, גם הוא הובא מדמו פנימה, אז אם כן, הוא שייך לפרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, נכון? למה הם נקראים פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים? כי שורפים אותם. בסדר?
זה קורבנות המילואים.
לא, לא קורבנות המילואים. לא, לא קורבנות המילואים. יש לנו כלל, יש לנו כמה קורבנות, שהם קורבנות חטאת, שדמם מביאים פנימה. הקורבנות האלה שדמם מביאים פנימה, שזה פר של כהן גדול, פר של יעלם דבר, סעיר של נשיא, ופר וסעיר של יום הכיפורים, כל אלה מביאים מדמם פנימה, ואת בשרם שורפים. בסדר? איפה שורפים? לא, שורפים בחוץ. אל מקום הדשן. מחוץ למקדש, לוקחים את כל הבשר הזה, אף אחד לא אוכל אותו, שורפים אותו. איפה שורפים? מחוץ למקדש. בסדר? זה מה שכתוב כאן. וכל חטאת אשר יובא מדמה אלוהל מועד לחבר בקודש לא תאכל, באש תשרף. למה? כי זה שאדם מובא במקום כל כך קדוש, אז אין אדם שיש לו, שראוי בכלל לאכול מן הבשר הזה. זאת אומרת, זה גבוה מדי בשביל שאדם יאכל. לכן שורפים. בסדר? אבל זה גם לא קורבן, כי זה, כן? כי קורבן חטא, כי זה לא עולה. אז לכן לא שורפים את זה על גבי מזבח, שורפים בחוץ. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק חשוב, כי הוא יסביר לנו כמה דברים תמוהים בפרשת שמיני. בסדר? טוב. פרק ז', פסוק א'. וזאת תורת האשם קודש קדשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ודמו יזרוק על המזבח סביב, את כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה, ואת החלב המכסה את הקרב. מאיפה יש לו עלייה לאשם? הוא לא כבש. מה? לאיזה בעל חיים יש בזנב שלו עלייה? לעז יש עלייה? אז אתה אומר לכבש. אז אתה אומר שהאשם זה כבש? מה לא? למה? בגלל שאני שאלתי ככה? זה איל. כל אשם הוא איל, נכון? למדנו את זה. איל מה זה?
זה הזכר שלה.
מה זה איל? זה כבש מבוגר, נכון? בסדר? לכן, כיוון שהתורה יודעת שאתה כבר קראת את פרשת ויקרא, בסדר? ובפרשת ויקרא קראת שלאשם מביאים איל, לכן התורה יודעת שהיא לא צריכה להסביר לך. שמביאים, שיש עלייה, כיוון שמדובר בעיל, כן. למה מקריבים קורבן אשם? מקריבים קורבן אשם לכל דבר מאורפל. כל דבר שהערפל שולט בו, מביאים אשם. אין זה הגדרה כללית, אבל זה נכון. בסדר? יש הרי אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר, וכו'. בסדר? מה? זה אשם, אשם תלוי. אשם תלוי זה על הספק. נכון? השפחה חרופה זה גם כן ספק. לא ברור מה המעמד של האישה הזאת. נכון? וכדומה. אשם נזיר זה גם כן. שהאדם הזה לא ברור. כהן גדול או סתם אדיוט. זאת אומרת, לא ברור. נכון? כן. כלומר, לא בדיוק ספק, אבל דבר שהוא גבולי. בין שני עולמות מביאים אשם. בסדר? ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת יותרת על הכבד, על הכליות סירנה, וקטיר אותם לכהן המזבחה, אישה לשם אשם הוא. כל זכר בכהנים יוכלנו, מקום קדוש יאחד, קודש קדשים הוא. כחטאת, כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יחפר בו, לא יהיה. והכהן, המקריב את עולת איש, עור העולה אשר יקריב, לכהן לא יהיה. כלומר, יש בכל זאת רווח מן העולה, זה האור. האור שייך לכהן. מה זה
בכל זאת?
זה בשר שייך לו. בוא נקרא עוד פעם, פסוק ח'. והכהן המקריב את עולת איש. מה בבשר? אמרת שאת הבשר של העולה הכהן אוכל? אהו. העולה הכהן אוכל. ככה אתה אומר. בואו נבדוק את זה. נסתכל בפרק א', בבקשה. בפסוק ח'. פסוק ח'. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש, את הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, וקרבו חם וחס ומים וקטיר הכהן את... פרק א', אני חוזר עוד פעם. כן, פסוק ט', וקרבו חם וחס ומים וקריב הכהן את... הכל, המזבח, העולה, אישה ריח ניחוח לשם. אז איזה חלק של הבשר הכהן אוכל בעולה? כלום, יפה. למה זה נקרא עולה בכלל? כי עולה. נכון?
עולה
כליל. בסדר?
אם היא כליל, אז מה
אז יש פה חידוש, אומרים לך, למרות שהכל עולה על המזבח, יש דבר אחד שהכהן כן לוקח לעצמו, זה האור. האם הוא מפשיט את האור לפני כן? בוא נבדוק. בפרק א', בבקשה. פסוק ו'. פרק א', פסוק ו'. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, ולתנו בני הכהנים אש על המזבח. אז מתי הוא הפשיט את העולה? לפני, נכון? בסדר. טוב.
איזה רווח יש מהאור?
אתה יודע מה שעושים באור?
זה לא לאכילה קודם כל.
אור זה לא לאכילה, לא נראה לי. לא, לא. אור זה לא לאכילה. מה עושים מאור? מה יש לך ברגליים שם? בסדר? אז אפשר לעשות מזה נעליים, אפשר לעשות מזה תיקים, אפשר לעשות מזה שמיכה, אפשר לעשות מזה מחיצה, אפשר לעשות תפילין, אפשר לעשות ספרי תורה, אפשר לעשות מזוזות, אפשר לעשות סתם ספרים, אפשר לעשות אהילים, הרבה דברים אפשר לעשות מאור. זה שלו, זה שלו, עושים זה מה שהוא רוצה. בסדר? בסדר. אתה אומר, מה עושים באור? אור זה יקר מאוד, אור. אור של פרה, אדם הקריב עולה, פרה שלמה. יודע מה זה האור של הפרה? זה כמויות. משתמשים לאכילה? לא נראה לי שיוכלו. כל מה שנותנים לכהן זה בשביל אכילה, אתה אומר. בדרך כלל. תלוי, אם זה מאכל, אז זה לאכילה. כן. למשל כתוב, כל חרם בישראל לך יהיה. נכון? אם אדם עושה חרם, למשל, מהמנורת שולחן שלו, אז זה הופך להיות של הכהנים, נכון? אז מה, אוכלים מנורת שולחן? לא, לא נראה לי. כן, מה אתה? כן. נכון. אתה שואל, האם לכל משפחה היה כהן משלה?
לא, זאת אומרת, שהיו אוהבים שם במקדש, ואת זה אני רוצה, את זה אני רוצה.
תסתכל, בוא נבדוק, תסתכל עוד פעם פסוק ח', אתה בפרק ז', פסוק ח', אתה שואל, מי זכה? כתוב, והכהן, המקריב את עולת איש, אז מי לוקח את האור, איזה כהן? זה שעשה את ההקרבה.
אבל האם זה שבא להקריב, אומר לו, תשמע, אתה תקריב, הכהן שלי, במקרה לא יכול להגיע, אבל הוא רוצה את האור, להעביר לו, הוא יכול לעשות את זה?
לא, הוא חייב לתת דווקא לכהן המקריב.
יכול לקבוע איזה כהן יקריב?
אתה מבין אותי? עכשיו, איזה כהן מקריב? יש בזה, זה תורנויות, לא? יש בזה, יש משמרות כהונה. יש עבודת מילואים, זאת אומרת, זה כמו מילואים. כן? שפעמיים בשנה, כל כהן משרת במקדש שבוע. אז יש לו שבועיים בשנה שהוא משרת במקדש. בסדר? ויש שם משמרות כהונה, יש פייסות, ועל פי זה קובעים מי המקריב מה. פייסות זה הגרלה. כן, עיין במסכת יומה, שם יש תיאורים מאוד יפים איך היו עושים את הדבר הזה. שם איך היו עושים את ההגרלות, היו רצים על גבי הכבש של המזבח, דחפו אחד את השני, בקיצור, שם הסיפור. כן. מה? לא, כל שבוע זה מתחלף המשמע. כן, כל יום זה בית אב אחר, אבל כל השבוע זה אותו משמע. כך שנגיד אם פתאום אין מספיק כהנים, לוקחים מהבית אב השני, גם כן. כן. עכשיו, יש פה שאלה שבאמת אותה רציתי להעלות. במה נשתנה אור העולה מבשרה, שהבשר עולה כליל והאור שייך לכהן? שאלה א' היא יפה, ב' היא נכתבה בלי טעויות בעברית ובלי טעויות כתיב. אני מעריך את זה מאוד. טוב. אז באמת השאלה, מה קרה לאור, שהאור איננו עולה על גבי המזבח? אולי יש לכם קצת רעיון. האור זה החלק החיצוני, נכון? מה? דיברנו על זה קצת. זה שדיברנו זה לא אומר שזוכרים. יש לי ניסיון פה בנושא הזה. כן, עכשיו, זה... לא, יש בעולם, יש דברים שהם תולדה של הנפילה של העולם. האור זו תולדה של הנפילה. איך כתוב? ויל, כן, ויעס השם אלוהים לאדם ולאשתו, כותנות, עור, וילבישם. זאת אומרת, ממתי קיבלנו את העור הזה, שלנו? מאז הנפילה. אז זה לא ניתן לעילוי. כלומר, כל זמן שהעולם לא מתעלה, אנחנו לא מסוגלים להעלות את העור. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מושיב אותנו בסוכת עורו של לוויתן. אתה צודק, אבל לא את הכל הצלחנו עדיין להעלות, חוץ מפעם אחת. בפרשת משפטים קראנו, בעצם, לא, נקרא השבוע, לא. כן, כן, שבוע הבא נקרא, כן, נקרא. שאחרי, שבמרגלות הר סיני, אז הקריבו שם פרים, שלמים לשם פרים. לא, סליחה, ויזבחו זבחים, שלמים, לשם פרים. אז השאלה, מה זה שלמים שם? יש בחזל שתי דעות. יש אומרים שזה קורבנות שלמים. ואז יוצא דבר חשוב, שאבותינו הקריבו שלמים עוד לפני מתן תורה, וזה חידוש, כן? יש מחלוקת בין הראשונים, אם בכלל הקריבו שלמים לפני מתן תורה, ובין התנאים. יש דעה שאומרת, לא, מה זה שלמים שם? שהקריבו את כל הבהמה עם האור. שלמה, שלמים במובן של שלמה. הקריבו את כל הבהמה כולה עם האור שלה, בניגוד לקורבן עולה שבו מקריבים רק את הפנים. זאת אומרת שבאותה שעה של מתן תורה היה תיקון של חטא אדם הראשון במדרגה כזאת, שגם האור יכול היה להיות קרב. מובן?
כשכתוב על משה רבנו קרן אור פניו.
כן, משה רבנו קרן אור פניו, שהאור שלו כבר הגיע למדרגת אור. הרי כתוב שבתורה של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף. אז אצל משה רבנו, הוא עצמו, כבר אצלו תוקן חטא אדם הראשון. אז אצלו האור הפך להיות אור. אבל במדרגה שלנו, רק במעמד הר סיני היה אפשר להעלות גם את האור, במדרגה שלנו, האור איננו ראוי להקרבה, הוא של הכהן. אגב, מבחינה טכנית, מזל. אתם יודעים מה זה אור שרוף? זה משהו, זה ריח נורא. אז ברוך השם שהתורה לא אמרה להקריב את האור. עיבוד האור, אבל תעשה את זה בבית, לא... כן, אגב, איך היו פעם מאבדים את האור? היו, כן, גם, אבל היה עוד משהו. יש שלב בעיבוד האור שבו צריך לדרוך על האור. שמים מלח וצריך לדרוך. מה שהיה מקובל לעשות, ואני ראיתי את זה עדיין בחברון, שאדם, יש לו אור, שם אותו על המדרכה. שם אותו על המדרכה עם מלח. והוא מחכה שבמשך יום, יומיים, אנשים יעברו על זה, ידרכו על זה. לא, לא, עד רבה, זה העניין. אחר כך, זה מובע במשנה, הדבר הזה, שכך נהגו לעשות. אני ראיתי, ליד החלון שהוא יושב שם, מוכר, לא יודע מה, ויש לו שם אור על המדרכה. כולם עוברים. אני ראיתי את זה עדיין בחברון, ערבים שנוהגים את הדבר הזה. מעניין. טוב. כן.
אור, מה המדרגה שלו?
אור זה אותו חלק קשה שבאדם. כן, זה המעטפה החיצונית. יש בזה, עובדה שזה לכהן, זה לא סתם למי שהביא את העולם. כן, כן, יש בזה מעלה. אבל זה מעלה שיותר קשה לגלות אותה בתור קורבן לפחות. בסדר? טוב. אגב, יש גם דבר מעניין. כדי לאבד את האור, אתה הזכרת את זה, שמים את האור בצועה של כלבים. כן? אז זאת אומרת, מה? כן, כי יש שם חומציות מאוד גדולה, זה מנקה את כל השאריות של הבשר. מאבד את האור.
יש לנו גם חזרים.
השאלה היא, במה זכו הכלבים שיעשה מצואתם קלף לספר תורה? כן, אז יש בפרק שירה מובא, בגלל שהם לא נבחו כשבני ישראל יצאו ממצרים. כן, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. יש פה כנראה איזה דבר עמוק מאוד בדבר הזה. יש בזה כנראה משהו מאוד עמוק, והוא שהכלב שהוא מבטא לכאורה את החוצפה, כן, הנביחה של הכלב יש בה עזות נפש, איך כתוב במשלי, והכלבים עזי נפש לא ידעו סובה, זאת אומרת זה ביטוי של מעצבן הכלב, נכון? ודווקא הוא יש בו בחינה פנימית של קבלת המלכות שמיים, הרי על ידו אפשר לכתוב את הספר תורה. זה הסוד של החוצפה דעקבתא דמשיחא. בעקבית הדמשיכה יש חוצפה בעולם. שהיא, כן, והוא פני הדור כפני הכלב. זה כן, החוצפה בעקבית הדמשיכה. ויש באופן נסתר ופנימי מאוד כוונה של קבלת עול מלכות שמיים דרך החוצפה הזאת. ולכן בפרק שירה כתוב איזה שירה הכלבים שרים.
בואו.
השתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. יש פה שאלה. האם האור באדם הוא החלק התמי יותר משאר חלקי הגוף? נאמר ככה, האור באדם הוא החלק העשוי להתאמה. שמעתם על תומת צרעת פעם? זה באור של האדם. טוב, בואו נמשיך. כן. מה?
היו מפשיטים את כל קורבן.
כל קורבן היו מפשיטים, כן.
ואף פעם לא שורפים את האור.
אף פעם לא שורפים את האור.
אבל הכהן היה מקבל רק אור של קורבן.
לא. החידוש הוא שאפילו בעולה הוא מקבל את האור. כן, כי בעולה הרי הכל קרב. אפילו בעולה שהכל קרב, האור של הכהן.
בכל קורבן מקבל כל קורבן.
בכל קורבן, לא, לא בכל קורבן. בחטאת הוא מקבל גם, באשם. אבל בשלמים לא. בשלמים זה של בעל הבית. בסדר? בכלל, למשל, אדם היה מקריב קורבן פסח. קורבן פסח זה גם כן קדשים קלים. הוא היה שוחט, היו זורקים את הדם על גבי המזבח, שורפים את החלב על גבי המזבח. עכשיו הוא צריך לקחת את הבשר הביתה. איך הוא לוקח אותו?
לא.
עם האור. כן? האור זה כמו שקית.
ונגיד קלבן של יום כיפורים, סעיר של יום כיפורים.
מה, סעיר של יום הכיפורים?
גם הם מפשיטים את האור שלו?
לא.
שורפים כולו.
לא, לא, סעיר, היו מפשיטים, לא, ודאי, היו מפשיטים את האור של הסעיר. אבל היו שורפים את הכל.
וגם אור.
אבל לא שורפים במקדש.
לא שורפים.
היו שורפים בחוץ. הרי שערים הנשרפים. מעולם לא הייתה שריפת אור במקדש.
שריפת אור.
כן.
אבל שריפת אור כקורבן מחוץ למקדש.
שריפת אור מחוץ למקדש הייתה, זה לא היה קורבן. השריפה כבר איננה נחשבת להקרבה, אלא עיבוד, כילוי.
סתם עושים את דורה ושורפים?
נכון. זה מקום ככה מחוץ להר הבית, מצד מזרח. קרוב לשער הרחמים, יש מקום מוגדר, כאן מקום הדשן, שם היו שורפים. כן, מדוע נגע הצרת נחשב לחזה רק אם הוא עמוק מן האור, דבר עמיד על פחיתות החוטא, ואילו הרב אמר שאם מצאו את האור, מעידה על פחיתות. נכון, המקום שבו בולטת הפחיתות המוסרית של האדם, זה במקום שממילא בולטת בו הפחיתות של האדם, דיינו אורו. טוב, הלאה. כן, מה?
והתיאורים של התורה, העבודה של הקורבנות, של ההפשטה ושל ההכנה, כן. נשמע מאוד מדויק.
נכון.
זה אומר שאם כהן, נגיד, מפשיט ונשאר קצת שעריות של אור, אז הוא פישל בתפקיד שלו? מה זה אומר?
אתה שואל, אם הכהן לא יפשיט את כל האור,
כן.
האם זה נקרא שהוא פישל? ודאי, זו שאלה. אמרו לו להפשיט והוא לא יפשיט, אז הוא לא בסדר, מה זאת אומרת?
לא, זה צריך להיות 100%, הרי זה ידיים של בן אדם, זה טכניקה.
מה הבעיה? זו טכניקה של בן אדם. ראית פעם אנשים שמפשיטים אורות? אנשים שיודעים לעשות את זה כמו שצריך, זה יכול לקחת כמה דקות. אני מכיר אדם שאמר לי, אני יודע להפשיט כבש בחצי שעה, ואבא שלי יודע בחמש דקות.
אבל זו טכניקה שזה צריך ללמוד שנים בשביל זה.
אז לומדים. בשביל מה יש צוותים של כהונה? מה עושים הכהנים כל היום? פצחים גרעינים? לא, לומדים אחרי להפשיט אורות. טוב. עשו הרבה דברים. ושחיטה, נו. יכולת לשאול גם על השחיטה. ששחיטה צריכה להיות מדויקת, אז מה? אז צריך שנים ללמוד. נכון, לומדים. טוב. מתי יש להם זמן ללמוד תורה? שבועיים בשנה. שבועיים בשנה. מלבד הרגלים גם, זה אתה לומד. אבל מה, זה שבועיים? למדו כוזרי, ודאי. מה אתה רוצה ללמוד? טוב. תדבי הרב וכל. פסוק ת' וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו וזאת תורת זבח השלמים. עכשיו יש פה קורבן השלמים שאנחנו מכירים אותו עם פרשת ויקרא. שימו לב שבפרשת צו הוא במקום אחרון, בעוד שבפרשת ויקרא הוא במקום מכובד. מה הסיבה? מה?
זבח השלמים?
כן, השלמים, כן.
דיברנו על זה, זה בהבדל בין תורת
נכון, זה בדיוק מה שהסברנו, שבפרשת ויקרא הוא לכתחילה, בפרשת צו הוא בדיעבד. לא כל כך מאמינים לך בפרשת צו שאתה מסוגל לאכול בשר בקדושה. לכן את השלמים שמים כאופציה אחרונה. בסדר? יש עוד, יש סדר לדברים, זה לא סתם... כן. אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה, שפה יש קורבן מאוד מעניין. מתי מזמינים אותך לאכול שלמים? בפרשת ויקרא לא נאמר, סתם ככה, אתה רוצה להקריב שלמים? מבין. מה זאת אומרת אתה רוצה להקריב שלמים? אתה רוצה לאכול סטייקים, הרבה זמן לא אכלת בשר, אתה אומר לעצמך, היום אני רוצה לאכול בשר, ותשמע, אולי תביא את זה כקורבן. עוד יותר טוב, אתה אוכל, לא רק שאתה אוכל בשר, אלא אתה עושה מזה קדושה. תשמע, רעיון, הולך, מקריב את זה. בפרשת צו נותנים לך המלצה, את השלמים תביא בתור תודה. מה זה תודה? יש פה בעיה, בואו תראו. אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות, מצות, בלולות, בשמן. אני קורא בתורה. אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות, מצות, בלולות, בשמן. ורקיקי מצות משוחים בשמן. וסולת מורבכת חלות, בלולות, בשמן. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת של עמיו. זאת אומרת, הוא מביא הרבה חלות. הנה, תסתכלו ברשי, הוא כותב ככה. ארבע מיני לחם, כן, בפסוק י' ב', רשי על דיבור המתחיל והקריב על זבח התודה. ארבע מיני לחם חלות, ורקיקים ורבוכה. ארבע מיני לחם, חלות, ורקיקים ורבוכה. שלושה מיני מצה, הוא כתיב על חלת לחם חמץ, זה גומר. וכל מין ומין, עשר חלות. כך מפורש במנחות, ושורם הסין ירושלמיות, שנבע במדריות, כך עיסרון. זאת אומרת, הוא צריך לאכול, הוא צריך להביא עם הקורבן הזה, 40 לחמים.
מה זה לחמים
עליו? לחם.
לא, משהו...
כן, הוא אומר לך, גם הגודל, כן?
זה כמות
אדירה של לחם. ארבע סוגי לחם.
זה נפח של
1-600 כפול זה. אדם לא יכול לאכול את זה לבד. שלא לדבר, נגיד, התודה... עכשיו, הוא, יש לו יומיים לאכול את זה, האמת, כן? יש לו יומיים, כלומר, זה לא כמו קודשי קודשים, שזה יום ולילה, יש לו פה שני ימים ולילה, בסדר? כלומר, יום, לילה ויום שאחריו. קצת יותר טוב. זאת אומרת, שאם אתה רוצה להקריב קורבן תודה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי להביא את כולם. אתה צריך להביא את החברים, את ה... נכון, זה בדיוק. כלומר, אתה בא להודות בתוך קהל הללקה. כלומר, אדם רוצה להודות לשם, תעשה סעודה, תזמין את החברים. כן, מה אתה אומר?
זה לא בא להגביל את האכילה של הבשר, כמו בקברות התאווה?
לא, 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 זה בכלל לא בא להגביל את הבשר. אתה מביא קורבן תודה. מה הבאת לתודה? הבאת מה שאתה רוצה, הבאת כבשה, כבש, לא משנה, עז, פר, הבאת פר שלם לתודה. אפשר להביא פר לתודה.
אני מתכוון לזה שאם בן אדם, גם אם בן אדם רוצה לאכול בשר, אז...
ההפך, זה אומר לו שהוא חייב לאכול הרבה בשר, כי הוא צריך לגמור את זה לפני שיעבור הזמן.
הוא חייב לאכול,
גם את הבשר הוא לא יספיק, כן? צריך לראות, גם את הבשר, גם את הלחם, הוא לא יספיק. זה לא בא להמעיט את אכילת הבשר, זה בא להגיד שהבן אדם הזה צריך להביא את החברים.
אבל צריך להגביל את
אכילת
הבשר.
להגביל את אכילת הבשר, לא יודע איפה לקחת את זה. לא כתוב. אלא מה, הוא צריך לאכול גם את הבשר, גם את הלחם, ויש לו בשביל זה... יש אפשרות לשירות קבע במקדש חוץ לכהן גדול, חוץ ליל כהן גדול? השואל נקרא כהן שממתין. לא, אין ג'ובים. אין ג'ובים, אין מה לעשות. מה, חשבת לאכול בשר כל החיים? תדע לך שהכהנים היו מסכנים, כתוב בגמרא שהיה להם מחלות מעין בגלל זה. היו אוכלים יחפים, אז זה גם כן לא עוזר הרבה לעיכול. אבל לאכול כל הזמן בשר... היה להם תולעים בבטן, מרוב אכילה, זה לא פשוט. תבין, צוות הכהנים גמור, ככה, לקראת סוף היום, אכלו שם שלושה חטאות, פתאום אחד אומר, יש לי עוד, שופס, עוד זה שני חטאות. כנראה, כן. היה תאגד, מה? אם נשאר, בסדר, אנוס, אבל...
סעודת שבת, אדם לא חייב לאכול עד ש...
אבל לא זורקים סתם. כן, אדם משתדל, מה זאת
אומרת?
פה זה עבודת המקדש, מה אתה, איפה אתה? טוב, על כל פנים, עם קורבן התודה יש 40 לחם. עכשיו, הוא לא צריך לאכול את כל הרבה מלחם, כי הרי יש בכל זאת, כתוב כאן, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תירומה לשם, לכהן הזורק, את דם השלמים לא יהיה. זאת אומרת, יש חלק מן הלחם שהוא לא אוכל, אבל כמעט הכל הוא צריך לאכול. אגב, למה אני אומר זה? יש מישהו, שמעתי, שאל באינטרנט, רציתי לעשות סעודת מצווה לכבוד זה שניצלתי בתאונה או משהו כזה, ולא יצא לי. אז מה לעשות? האם בכל זאת לקיים אחרי שעבר הרבה זמן? אז מישהו ענה, לא, לא צריך, תיתן צדקה לישיבה או משהו זה כזה גם טוב. אני חושב שזה לא נכון. כי יש ערך לשתף את, את הציבור בחוויה של ההצלה שלי.
גם היום הרבה.
זה קידוש, גם היום. כן, מזה למדנו שיש עניין של סעודת מצווה כשמשהו טוב קורה לך.
איזה מקרה? כשאדם ניצל
כל מיני דברים טובים, אתה רוצה להודות לשם. אדם רוצה להודות לשם, עושה סעודת מצווה. למשל, אחרי המלחמה שהייתה עכשיו בלבנון, אני ראיתי כמה חיילים עשו סעודות מצווה על זה שהם יצאו מן המלחמה. כן. ואז הם אמרו דברי תורה, ודיברו על המלחמה, ודיברו על הרמטכ"ל, ודיברו על ראש הממשלה, ודיברו זה, זה. כן, מה טוב?
הרב, זה לא כזה נורא, בסך הכל הם עושים שבועיים בשנה,
אם לא יודעת? אגב, התבלבלתי פה, לגבי הקורבן תודה, הוא לא נאכל לשני ימים ולילה אחד, הוא כמו קודשי קודשים. למרות שהוא קודשים קלים, כן, פסוק תדווה, הוא בשר זבח תודת של עמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. כן. זה ההלכה, כלומר לגבי התודה, כן. זאת אומרת שהקורבן שלמים שבא כתודה, אז יש לו ערך של עילוי בכל זאת. אז הוא קצת דומה לקודשי קודשים, בזה שהוא נאכל ליום ולילה, כמו קורבן הפסח הזה. כן. האם הכהנים עובדים רק שבועיים בשנה? נגיד לך, לפי מה שאמרנו כמה פעמים, יש להם שבועיים בשנה לעבוד, נכון? אז הם עובדים רק שבועיים בשנה. אמרנו את זה. כן. לא, מלבד הרגלים, שאז כולם באים ואז מבטלים את המשמרות בעצם. טוב, עד כאן להיום.